אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפך על אבי ישראל.
מדינות ערב שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה. קמיל פוקס, אנחנו מחברים אותך. ההחלטה.
יותר ורבותיי, דרמה הערב, שוויון. שוויון.
באולפן, אריה ארליך וישראל מאיר.
הסיפור הזה מתחיל במושב גימזו. 11 ילדים נולדו לרב אליהו ורבנית זיוה מאיר. ידידיה הוא בנם הראשון, וישראל הוא בנם השמיני. ההורים בוגרי מוסדות הציונות הדתית, אבל הילדים נשלחו לחינוך חרדי. ישראל, השמיני שבבנים, נשלח לישיבת איטרי. בדרכו של אחיו ידידיה, ישראל צועד בדרך התקשורתית ועושה בחיל, כשגולת הכותרת, אם יורשה לי, הוא תורו פנים מהירים במגזין משפחה, וכמובן הפודקאסטים כאחד האדם. איך כל זה קרה? ברוכים הבאים לפודקאסט שניים בוחרים, שבו לא נדבר על שום דבר חוץ מעל פוליטיקה. שלום ישראל.
שלום אריה, וואו, איזה פתיח. אולי אתה יכול לכתוב את הפתיחים של כאחד האדם?
אני חושב שההשראה היא טובה, אני עשיתי את זה טוב, התקבלתי לכאחד האדם.
לטובת המאזינה, בהנחה ואימא שלי מאזינה לנו, אז זה ישראל במילרה. זמן שככה נתת סקירה על כל...
טוב, בכל זאת...
11 ילדים, משפחת מאיר.
בכל זאת יש את הרקע, אתה יודע, של הציונות הדתית, שרוצים, דוברים עברית טובה ותקינה וצריכה, לא כמו אצלנו שככה מחפפים ואומרים שתי אנשים, אז אתכם כנראה שמקפידים על זה יותר. תשמע, ישראל, הטילו עלינו את המשימה, גם להיות חלק מהנבחרת הזאת בסדרה שנקראת שניים בוחרים, לקראת הבחירות, אנחנו נאלצים לדבר על פוליטיקה. אני יודע שהמוטו שלך בפודקאסט כאחד האדם זה לדבר עם פוליטיקאים על הכל חוץ מעל פוליטיקה, אבל כאן אנחנו אמורים כן לדבר על פוליטיקה. אנחנו ערב בחירות.
הייתי בטוח שאתה הולך לספר לי איזשהו חסידות.
חזרת לי עכשיו, אבל שאני כמה נחת אפיים. אנחנו לא נדבר על חסידויות, נדבר בעיקר על יום הבוחר, ממש בעוד כמה ימים. אני מניח, אגב, שאנשים יתשמעו אותנו גם עוד חודשים ושנים לאחר הבחירות, אבל בסופו של דבר...
לפני הבחירות הבאות.
טוב, זה לא עוד הרבה זמן, מן הסתם.
אני לא יודע למה יש לי תחושה שהפעם זה בחירות מכריעות, ואני מנסה להיזכר אם גם לפני הבחירות הרביעיות, שלישיות, שניות, הייתה לי תחושה שזהו, עכשיו הגענו לשלב האחרא, אבל באמת יש לי תחושה
כזאת. רמז, כן, תמיד חשבנו כך. לא לחינם, הכותרת של מגזין משפחה השבוע הוא הקרב האחרון 5. זאת אומרת, גם עכשיו, כמובן שהתקווה היא שסוף סוף זה יוכרע, אבל אתה רואה את הסקרים ישראל. שוב, 59, 60, 61, זאת אומרת, זה באמת באמת על הקסקס. יש אותה הסתברות שתושג הכרעה, ואותה הסתברות שלא תושג הכרעה, ואנחנו בלופ, אלה הם חיינו כאן במדינת ישראל.
טוב, אין לי התנגדות, גם גילוי נאות, אני מתפרנס מבחירות בשנתיים האחרונות.
נו, אז יופי, למה יש לך תלונות?
כן, מישהו שאל אותי, תגיד, הפעם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה? אמרתי לו, תשמע, פרנוסה משמיים, אני לא יודע. יכול להיות שיצא, לא, לא, אבל לגמרי, אני אשמח לגוון, וזה גם נהיה כבר משהו, בכל אופן, זה רוטינה כזאת, וגם הציבור סווה מזה. הייתי השבוע, אני גר באחי שמח, ועובד פה בעיתון בירושלים, תכננתי להתפלל בירושלים שחרית, והיה קצת פקוק, נכנסתי להתפלל בטלסטון. עכשיו זה רשות מקומית, חרדית, שבוע לבחירות, מסתכל ימינה, שמאלה, על המרפסות, לחלונות, משהו, שס, יהדות התורה, אתה יודע, אני מחפש איזשהו דברים שהיית
קצת מאוד... שלטים, גורנישט.
כלום, גורנישט, אתה יודע מה זה? כלום, 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 כלום.
אז קודם כל, לידיעת המאזין רב יצחק רביץ, בשלושה ימים שלנו...
יכול להיות שמאז זה השתנה.
תדאג לתלות שלטים. אבל תשמע, זאת עייפות החומר. מה אתה יכול לומר לאנשים? אנחנו כבר באמת, אנחנו היינו 4 פעמים בשלוש השנים האחרונות במערכת בחירות, ועכשיו אנחנו בפעם החמישית. הכל בתוך פחות משלוש שנים. ובאמת קשה לשכנע, וזה האתגר שלך. הנה, אמרת שאתה מתפרנס מבחירות. זה האתגר של הקמפיינרים. ובמיוחד על הדור הצעיר, אולי נקדיש את הפרק הזה לדור הצעיר, ונשאל את השאלה הזאת, איך משכנעים את הצעיר ברחוב, שוואלה, אם אתה לא יוצא עכשיו להצביע, יבוא ליברמן, ואתה יודע איך אומרים לילדים שלא רוצים לאכול, אם לא תאכל יבוא זאב, אם לא תצביע יבוא איבט, ויעשה גזירת המעונות 2, וימשיך להתאמר באברך, ובאשת האברך, ובבחורי ישיבות, ובכל מה שקדוש ויקר, וגם בחומר, גם כמו הכלים החד פעמיים, וכל שאר הגזירות, מאוד מאוד קשה, זה אתגר שלכם, זה אתגר של אנשי הקמפיינים. באמת להסביר שוואלה, נכון שאלה בחירות חמישיות, אבל העסק הזה הוא רציני.
באמת בפעימה הזאת, בעיניי מה שהשתנה זה לא יבוא, הוא בא. הוקמה ממשלה. מה שלא קרה בין הבחירות השניות, לשלישיות, לרביעיות. הוקמה ממשלה ובא ליברמן, ואתה אומר, אתה יודע, אם הייתי יכול, בלחץ הזמן לא הספקנו, אבל לעשות קמפיין שכולו משחק הזיכרון. אתה אומר, גזירת המעונות 2, גזירת המעונות 1 לא הלכה לשום מקום. שתדעו.
סך הכל.
לא יודע אם המאזינים, בגץ דחה אותה, אין בבגץ כמדי התחילכם.
בגץ הודיע אגב, שבפעם הבאה, זאת אומרת, מה היה הנימוק של בגץ? שלא נתנו למשפחות זמן להיערך. ולכן בגץ דחה את זה, אבל עכשיו יש מספיק, יאמר ליברמן, ובגץ יקבל את זה מן הסתם, שהיה זמן להיערך, ועכשיו זה הולך להיכנס.
אין שום אפליה לפי בגץ בגזרה הזאת.
רק נימוק גם... טכני.
כן. לגמרי, רק תן להם זמן להיערך, לעזוב את הכולל, למצוא עבודה, כדי שהם יוכלו ליהנות מהתקציב הזה.
אבל זה לא רק המעונות, זה אלף ואחד, יש חוקים שכבר הונחו אגב על שולחן הכנסת, שאמורים לעבור, חוק הגיור, חוק הרבנות הראשית, יש רשימה ארוכה של חוקים שמתכננים להעביר, אבל אני לא יודע מה קורה לנו, כנראה שהתרגלנו, אתה יודע, בדבר האורך שלי השבוע, של המגזין השבוע, האחרון לפני הבחירות, הבאתי את המחקר הידוע, עשו פעם ניסוי, עם צפרדיה, הצפרדיה מתבשלת, בטח שמעת על זה, לקחו צפרדיה, זרקו אותה לתוך סיר עם מים רותחים, וכמובן באינסטינקט עם יד קפצה החוצה ובבעלה. ואז עשו את הניסוי הבא, שמו אותה בתוך סיר עם מים נעימים, וכמובן שהשתכשכה להנעתה, ואז הדליקו אש קטנה, המים התחילו להתחמם, אבל היא התרגלה, ואז הגבירו את האש, והמים כבר התחילו לבעבע, והיא התרגלה ולא יצאה, ואז ממש המים רתחו, ואלו עדים, כמובן יהי זכרה של הצפרדה הזאת ברוך, היא כבר לא איתנו, היא נשרפה חיים, אבל פשוט מאוד היא התרגלה, זה התחיל מטמפרטורה נעימה, וזה עלה לאט, 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 ואני שאלתי את הקוראים, מה היה קורה אם בבת אחת היה לנו את יאיר לפיד כראש ממשלה, את איווט ליברמן כשר האוצר, את מרב מיכאלי כשרת התחבורה שמודיעה שרכבות ישראל, הרכבות במדינת ישראל ייסעו בשבת, וגזירת המעונות, וחוק הגיור, וחוק הגיוס, ורפורמת הכשרות, וביטול הקומה הכשרה, וכל מה שחווינו וכתבנו עליו בשנה האחרונה, אם כל זה היה קורה בבת אחת, היינו צועקים גוואלד, היינו אולי הולכים להפגין ליד האום, והיינו אולי פונים לאג, לא יודע מה היינו עושים, היינו ממש משתגעים, אבל זה קרה טיפין, זה קרה בצורה של 4 מערכות בחירות, ולאט לאט, והתרגלנו, ועכשיו אתה רואה חבר ברחוב שהם אדישים, אומרים יאללה נו, מה לי ולבחירות האלה, ובכלל איפה הייתם באומן, איפה הייתם בשושן פורים, כשרצינו לעלות להורים בירושלים, זה שיח מוזר כזה.
גדול, אם אנשים היו יודעים את הפרטים של רפורמת הגיור, וההשלכות שלהם, ביחס לעוולה של לצעוד ברגל בפורים של ירושלים, בתקופת הקורונה, כשהחליטו בהחלטה שרירותית לבטל את התחבורה הציבורית באותו יום. אתה יודע, זה פער, זה פער בלתי נתפס, ואני לא מזלזל, ואני מאלה שבכיף, תן ביקורת על הנציגים החרדים, הם לא מספיק, הם לא ענו לך מספיק לטלפון, אגב, פעם אחת צריך לדבר על הנורמה הזאת, אתה יודע, יש תלונות, הוא לא עזר לי, אני פניתי אליו, סיפרתי לו על הארנונה, הוא אמר שהוא חזר אליי, אני עד היום מחכה שהעוזר הפרלמנטרי שלו יחזור, ובואו נעשה בדיקה, בואו נעשה בדיקה לכל אדם חרדי, יש באנשי הקשר של המכשיר הנייד שלו, לפחות טלפון של חבר כנסת או עוזר פרלמנטרי אחד, מה שאין לזה אח ורע, לאף אחד מהמפלגות החילוניות, לא קיים. אני לא יכול להגיד בציונות הדתית, כי גם יש קצת כזה דבר, אבל הנורמה כל כך רחוקה, ואני אספר לך סיפור, סיפר לי מישהו שהוא מאוד מאוד קולני באנטי מפלגות חרדיות, אדם כמובן שחובש כיפה שחורה, ותורח להסביר לכולם, כל פעם יש לו גם הזדמנות חוזרת, עוד פעם להגיד, אני והם כבר לא. זה, בסוף זה מעיד על החיבור הכי חזק. פעם שאלתי אותו על מה זה יושב, אז הוא אמר, שמה, אני שירתתי בצבא. היה לנו בעיה עם הקשרות ביחידה, עם הקשרות של האוכל. פנינו לגפני. יחזור, יטפל, תכלס. אני אומר לך, זה לא עניין אותו, הוא לא עזר לנו, לא כלום. אמרתי לו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על בוגר שירות צבאי, חילוני, שמזוהה בהשקפת עולמו עם, עם מפלגה מסוימת, ואז הוא מספר שהוא לא מצביע לה, כי כשהוא היה בצבא, הוא פנה אליו, ואותו חבר כנסת לא עזר לו. תן לי נחש עם המפקד בזמן אמת היה יודע על זה, הוא היה שולח אותך לקבן. אתה פונה לחבר הכנסת שסדר לך את הקשר, אין רב צבאי, אין, הכל זה כאילו, איך פעם רב יצמר, אם אני לא מגיע לפתוח סתימה עם פומפה, יגידו שאני לא עושה את תפקידי. הנורמה הזאת היא מייצרת גם אכזבות. אני לא יודע מה הגדרת התפקיד של חבר הכנסת, אבל יכול להיות שיש גם ביקורת על ההתנהלות הציבורית שלו. יכול להיות שהוא צריך להתנהל אחרת. בסוף זה לא שידוחים, זה מה יש.
כן, אבל זה ב-DNA שלנו כנראה, לפנות לנציג.
לא, לכן אני אומר, תקטרו, אין בעיה. אבל ברגע האמת, למה אתה תצביע? או שאתה לא רוצה להצביע, אין שום בעיה, אתה מצביע למישהו אחר. כך עובדת המתמטיקה.
אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך, אמרת ברגע האמת, אני חייב להגיד לך שמכל ה... אתה יודע, אולי אנשים לא יאהבו את זה, יש הרבה קמפיינרים שעובדים.
אומרים שברגע האמת להפך לכל רגע.
כן, כל רגע הוא רגע האמת, אבל אני באמת חושב ששני הסלוגנים היסטורית, שני הסלוגנים שהכי דיברו לבטן החרדית, לפחות בעיניי, היו ברגע האמת והאחריות מחייבת. כי מה אומרות שתי הסיסמאות האלה? הן אומרות, נכון, כל הטענות שלך צודקות, יש המון המון טענות, ובאמת שיש תלונות. אני באמת חושב עכשיו שה... אתה יודע, לא יודע אם אתה יכול מתוקף תפקידך ועבודתך.
גם לי יש
תלונות. תסכים איתי, אבל באמת ההתנהגות של חלק מחברי הכנסת היא לפעמים ילדותית. כל האיומי פיצול שהיו עד לסגירת הרשימות, והקיצות ההדדיות בין ש"ס ליהדות התורה, אלה דברים שהם באמת מכעיסים. לפעמים אני מרגיש, אתה יודע, פעם אמרו שחברי הכנסת הם המבוגרים האחראים, ואנחנו העיתונאים, אנחנו הילדים שתמיד מחפשים לסכסך ולהצית מדורות, ואז אנחנו נקראים על ידי חברי הכנסת, תהיו קצת יותר בוגרים. עכשיו התהפכו היוצרות, שוב, אתה יכול לא לענות למה שאני אומר, אבל התהפכו היוצרות, לפעמים החקים מתנהגים בילדותיות מסוימת, ואילו אנחנו הבוגרים, אנחנו העיתונאים, אומרים להם, איך אתם מתנהגים? בואו תגלו קצת אחריות, אבל בסופו של דבר, עם כל הטענות האלה, האחריות מחייבת אותך כאזרח חרדי לעשות את מה שנכון. אתה לא נותן פרס לגפני ולא מצ'פר את דרי ולא לא נותן מתנה לפורוש. בסופו של דבר, אלה החיים שלך. ואתה צריך, וכל אזרח חרדי צריך לחשוב על כך ברגע האמת. אבל אתה יודע מה? במקום לקטר על הציבור ולהגיד למה יש בציבור כאלה שאדישים, בוא נזרוק את הכפפה הזאת לפתחם של אנשי המקצוע. איך באמת עושים קמפיין ב-2022, כשכולם אגב מזוהים, כל אחד מזוהה פוליטית, יש מישהו שהוא ביביסט, יש מישהו שהוא רלביסט, יש מישהו שהוא בן גביריסט, זאת אומרת, זה פוליטיקה של זהויות בצורה מאוד מאוד מובהקת, ודווקא המפלגות החרדיות, בדגש על המפלגה האשכנזית, לא כל כך הצליחו לייצר זהות. אתה לא רואה בחורים צעירים שמסתובבים ברחוב ואומרים לך, אני אגודיסט, אני דגלניק, אולי קצת בשס זה יותר קיים.
נכון.
איך מפצחים את האתגר הזה?
אני גם יעצים את האתגר, סליחה על הדימוי לעולם הכדורגל, תמיד תפקיד השוער הוא הרבה יותר משעמם מתפקיד מי שיוזם, מי שמבקיע את הגול. ותמיד אומרים לך, תקשיב, אם לא תצביע לנו, אתה יודע מה יקרה? אנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים לעצור, למנוע את חילולי השבת, למנוע גיור סיטונאי, למנוע לשמור על המשפחה היהודית. ובסוף, אתה יודע, אנשים כאילו מבטיחים להם, אני אתן לכם לחם בשקל, חינוך חינם מגיל 0 עד 3, נכון, יהדות התורה תתמוך בדברים כאלה,
אבל... לבטל את הרגולציה, ראיתי חבר כנסת ש...
כן, לא בקמפיין של דגל התורה. לא, אבל גם אם הם אומרים את זה והם עושים את זה, ואני בטוח שאנשים כמו אורי מקלב או משה גפני חתומים על הצלחות פרלמנטריות יותר מכל חק אחר, בסוף ההצבעה הליבתית, אם נשתמש במילה המפורסמת, היא לא על הדברים האלה. היא על התפקיד של השוער. אם לא תצביע לנו, אתה יודע מה יקרה? אז זה ממילא תמיד יותר משם, אבל בעיניי בחירות זה להגיד מה הדבר הכי חשוב לי. ולא ששאר הדברים לא חשובים. בוא ניקח למשל דוגמה, פלח מאוד מאוד גדול בציבור החרדי, מה שנקרא החרדי המודרני, אני לא יודע להגיד באיזה מנעד, אבל ברמה מסוימת שקשה לו להשלים עם ההצבעה ליהדות התורה. למה? כי חשוב לו ממח, כי הוא הולך לאקדמיה או משהו כזה, או לדברים שהם אף פעם לא יהיו הדגל של יהדות התורה, גם אם היא... תסייע בדברים מסוימים, ואני אומר לך פה שהיא מסייעת, זה רק בינינו. אתה יודע מה, אני אתן דוגמה גם ספציפית. עבדתי בכנסת, ואני יודע שהגיעה פנייה לאחד מחברי הכנסת, בתקופת הקורונה, על סטודנט חרדי, שפספס מבחן שהוא חיכה לו המון זמן בגלל בידוד. הגיש פנייה לאחד מלשכות חברי הכנסת, החרדים בדגל התורה, שהוא יכול להשלים את המבחן, ממש בעוד ימים ספורים, כי לכיתה של הבנות, יש מבחן שמתקיים באותו זמן, אותו חומר, אותו מבחן, הוא כמובן לא מבקש לשבת באותה כיתה, רק אם יפנו בצורה רשמית, הבוחן יושיב אותו בחדר סגור ליד, ואותו חבר כנסת טיפל בזה במהירות, אמרתי, לא, זה סיפור, זה אייטם. אמר, אצלי לעזור לאקדמיה, זה לא אייטם. זה לעזור. אני רוצה שכל אחד יצליח, שיראה לו משהו, זה, אני לא, זה לא הדגל שלי. הדגל שלי זה לעזור לעולם הישיבות. אבל בסוף אני אומר, נכון, זה חשוב לך, אבל מה הכי חשוב? נניח זה לא הולך ביחד. אתה מסכים איתי שאותו אברך שאשתו רק אשתו עובדת והוא אברך, ואצלו גזירת המעונות זה לא משהו בחדשות, זה משהו בכיס שלו. לי זה לא משנה, אצלנו שני בני הזוג עובדים. יש לך הזדמנות לא לתת כסף, לא לתרום לו. לא, זה לא קמפיין מצ'ינג שעוד איזה מישהו נודניק מבקש ממך כסף. לך תצביע ותגיד שזה הדבר הכי חשוב לך. נכון? לא, אין שם את כל הרשימה שהיית רוצה. יש שם את מה שהכי חשוב לך. לך על זה.
אתה זוכר ישראל את העיתון דמה שהוציאה, נדמה לי, יהדות התורה באחד הסבבים הקודמים, לא זוכר, מי זוכר?
היום זה עיתון חדשות.
כן, שראש הממשלה יאיר לפיד, זה היה נשמע לי כל כך הזוי וסוריאליסטי, יאללה, מי זה התסריטאי המטורלל הזה שכתב את הטקסטים הללו, והנה, כל זה קרה, וזה קרה בשיטת הסלמי, ולכן אנחנו התרגלנו, ויש אנשים שמרגישים שיש להם פריבילגיה לא להצביע. עכשיו, אתה צריך להבין, אני לא...
יכול להגיד לך גילוי נאות שנייה שאני פתח סוגריים?
אתה עשית את העיתון הזה?
לא. אוקיי. אתה יודע שיש ראש הממשלה יאיר לפיד, ובינינו, אתה ואני, כשאנחנו שומעים את זה עד היום משהו מציק, נכון?
כן.
אז גיליתי אצלי שאומרים ראש הממשלה בסתמה, זה עוד יותר קשה לי כשאני נזכר שזה יאיר לפיד. סתם, ראש הממשלה.
עדיף לומר.
אוי, יאיר לפיד. הייתם מגורים כבר, ראש הממשלה יאיר לפיד. זה כבר היה נשמע איזה...
אני רוצה לומר לך שגם לזה תתרגל, אם תהיה עכשיו, אם ממשלת המעבר, אם וכאשר הבחירות לא יוכרעו, וממשלת המעבר תימשך, בסופו של דבר אנחנו מתרגלים להכל. אנחנו כמעט התרגלנו, אגב, שבנט ראש הממשלה, רק שהוא דאג להזכיר לנו כל מדי כמה שבועות שמדובר בבדיחה, עם עוד איזה פדיחה שלשכתו הוציאה. אבל אני רוצה לומר לך שאני לא מזלזל באמירה של כל מיני אזרחים, ובשללם אזרחים חרדים, שאומרים, אני לא אצביע, אני אראה להם, אני רוצה שאחת ולתמיד גפני ילמד לכך, ודרי יבין שהוא לא יכול להתעלם ממני, ומקלב שלא ענה לי לטלפון, לא יודע, אגב, אין דבר כזה, מקלב לא ענה, זה לא שייך, גם שלוש בלילה הוא ענה לך, אבל כאילו... בסופו של דבר, האזרח לנו, אנחנו יותר נגישים לחברי הכנסת, מתוקף עבודתנו, אז אנחנו לפעמים...
פיתחנו נורמה שהיא לא קיימת.
לא, אבל לפעמים אנחנו לא מבינים זה הדבר, זה הכוח היחיד שיש לאזרח הפשוט. זאת אומרת, הוא לפעמים רוצה להשמיע את הקול שלו דרך זה שהוא לא נותן את הקול שלו למפלגה ולא מצביע. ואני לא מצדיק את זה, אני רק אומר ש... אנחנו צריכים לנסות להבין, לפצח את זה. אני נתקלתי למשל בימים האחרונים, הסתובבתי, אני מסתובב כדרכי, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני הסתובבתי בביתר עילית, ושאלתי כמה חבר'ה, תצביע, לא תצביע, תשובות היו מגוונות, היה אחד שאמר שלא יצביע, היה אחר שאמר כמובן, תשובה הכי צפויה, אני אצביע בן גביר, וניסיתי להבין מה הקטע שלך.
על מה זה יושב?
וזה יושב על זה שאחד הוא חסיד ברסלב שנתקע בבלרוס, בגבולות, בשנה של הקורונה, הוא נסע, רצה להיות באומן, ורשויות אוקראינה לא נתנו לו להיכנס לאומן, אז פורוש עוד אשמים בזה, זאת אומרת, יש לך ספק בזה, הם התקשרו לזלנסקי ואמרו לו, אל תכניס את הברסלבים. אחר אומר, כמובן שושן פורים, כן, אותו שושן פורים, שוב זה חוזר לקורונה, שלא נתנו, עצרו את האוטובוסים בדרך לירושלים, ולכן אני אשתמין, כי לא יכולתי לאכול קרפלח אצל אמא שלי בשושן פורים לפני שנתיים, אז לכן אני אעניש את החרקים החרדים. עכשיו, אני לא, אולי נשמעת כאן איזושהי נימת לג, לא, אני לא בז לזה, כי בסופו של דבר, זו הדרך, אגב, זו מהות הדמוקרטיה. שאתה אחת לארבע שנים, אצלנו זה אחת כיום, אחת לחצי שנה, אתה משלשל פתק לקלפי, ועם זה אתה משפיע ומכריע מערכות. אבל, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין, ואת זה אני מסביר, אתה יודע, אני לא מטיף בשער, אנחנו בסך הכל ככה מדברים בינינו, ומשתפים את המאזינים שלנו, שאילו להזין לפרק הזה, להבין את מה שאנחנו חושבים, ואני משתף במחשבות שלי, אני, באופן אישי, כשבלילה מתגמים, אני פותח כמו כל אדם, או שאני יושב באיזה אולפן, או פותח בעצמי את הרדיו, או בכל מדיה אחרת, ואני שומע את המתגם, אני כוסס ציפורניים לשמוע כמה השיגו המפלגות החרדיות, לא כי אני מפרגן ליושב ראש המפלגה איזה מספר נאה, או לקמפיינר שיוכל לומר, הנה, בזכות הקמפיין שלי, ש"ס או יהדות התורה הצליחו. אני מפרגן את זה לעצמנו כחברה חרדית. בסופו של דבר, ההתארגנות הפוליטית החרדית היא גדולה יותר מסך כל חבריה ויושבי הראש של המפלגות. בסוף זה הגאווה שלנו. אתה יודע, לפני כמה ימים, בליל שבת, אייל ברקוביץ', איך קוראים לו, הכדורגלן הזה, שמישהו החליט להושיב אותו באולפן ולומר, להפטיר כל מיני שברי משפטים אילגים, יחד עם עוד מגישה, והוא שפך את המונולוג המטופש הזה, על החרדים שקוראים בתורה.
מחמיא לו מאוד, שאתה אומר את המילה מונולוג.
כן.
היום בבוקר מישהו ברמזור צרח עליי כמו איזה משוגע, נתן לי מונולוג.
זה נכון, אבל בסופו של דבר, דווקא הוא הצליח לעורר אצלנו, אצל רבים מאיתנו, איזושהי גאווה חרדית. היה זה מישהו, אני פגשתי, הייתי בניו יורק שבוע שעבר, ופגשתי ישראלי ברחובות בורפארק, ושאלתי אותו, תגיד לי, מתי אתה חוזר? אז הוא אומר, אני חוזר ביוד חשוון. אמרתי לו, אבל מה עם הבחירות? הוא אומר, עזוב אותך, נו, מה, אני צריך להצביע להם, וזה. ואז אחרי אותו מונולוג במרכאות של ברקוביץ', זה היה ביום ראשון, בליל שבת, אני חושב, פורסמו הדברים, ביום ראשון פוגש אותי שוב, אני אומר לו, טוב, אז אתה לא מצביע? אז הוא אומר, לא, 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 אני שיניתי את הכרטיס, ואני אגיע יום לפני הבחירות, שאלתי אותו מה קרה, הוא אומר, שמעתי את ברקוביץ' הזה, אני אראה לו, אני הקדמתי את הגעתי לארץ כדי להראות לברקוביץ', ולצערי אנחנו נזקקים לכל מיני ברקוביץ'ים וליברמנים כדי להצביע, אבל כן, נכון, זה הרגש מדבר פה יותר מהשכל, כי אם השכל היה מדבר, היינו מבינים את זה בלי צורך בקמפיינים בכלל, ואז אתה היית מובטל, אבל אנחנו זקוקים לזה, אבל אנחנו צריכים להבין, בסוף כאילו זה הקבוצה שלנו, אתה יודע מה, נתת דימוי מעולם הכדורגל, אני פחות מבין בכדורגל, אבל אני יודע שיש קבוצות, אדם, כשהקבוצה שלו מנצחת, אז הוא
מבסוט. יש גם פרנצ'ס, אגב, פה בפודקאסט שלך, אתה יודע, קוראים לזה רק יציע.
אצלכם קוראים לזה טריבונות, לא? אז כשהקבוצה שלי מנצחת, החזה שלי מתנפח מגאווה, וככה אני מרגיש כלפי המפלגות החרדיות, כי זה לא המותג של ש"ס, או המותג של דגל התורה, או המותג של אגודת ישראל. זה המגזר שלנו.
רגע, מאויבי תחק מני.
כן.
הצופה החילוני, שהוא אנטי חרדי, בסדר? ברקוביץ' כמשל, הוא לא היה אומר את מה שהוא אמר, אם לא היה לזה רייטינג מסוים, בקרב אנשים מסוימים. הוא גם ירא וחרד בזמן המתגמים, לראות את התוצאות של המפלגות החרדיות.
הוא מאוד ישמח אגב לראות.
ומה הוא מפחד? הוא חושב ש...
הוא מאוד ישמח לראות שיהדות התורה השיגה 6 מנדטים, ושס ירדה ל-7 מנדטים.
בדיוק, ואתה חושב שאתה צופה בבית ואומר, וואי, הראיתי עכשיו לגפני את הכיוון.
לא הראית לגפני, בדיוק. הראית לעצמך, הראית לגיס שלך אברך, ולגיסה שלך אברכית, ולבן שלך בישיבה, את כל אלה רוצים לרדוף. אגב, זה לא צחוק, זה לא בדיחה, עד היום זה היה כזה זאב זאב, כל מיני קמפיינים של מפלגות, שכן, אנחנו... כאילו אנחנו זלזלנו בזה, ראינו שכל התחזיות התממשו ועוד יותר מכך, וליברמן אמר שרוצה לזרוק את החרדים על מריצה למזבלה, והוא מימש.
להגיד.
אבל אני אומר, זה לא רק ההפחדה הזאת, בסוף, כשבליל המדגמים אנחנו נראה שהמפלגות החרדיות השיגו 20 מנדטים, זה יהיה... תהיה זעקת גול חרדית אחת גדולה, אתה יודע מה, בוא נדבר על עוד משהו נפיץ, אני לא חושש לדבר על דברים נפיצים, היו את הבחירות המדממות לראשות עיריית ירושלים, כאשר אגודת ישראל ודגל התורה התפצלו ביניהן, ותמכו, כל אחד רצו בנפרד, וגם התמיכה לראשות העיר הייתה נפרדת, ואז התברר שדגל התורה השיגה 6 מנדטים, ואגודת ישראל רק 3, ואנחנו זוכרים את צעקות ה-6-3, 6-3, 6-3.
אני אמרתי אגב באותו ערב שהדגל שרים 6-3, אבל אגודה שרים יותר יפה.
מה הם שרים?
טעם, שירה חסידית, אתה יודע, זה כאילו אמרו שהליטאים שרים. אבל החסידים כשהם שרים בטרף.
טוב, תמיד גם אצלכם הליטאים, כשמזמינים זמר, תמיד זה יהיה זמר חסידי, אין? יזמינו את מוטי שטיימנץ, או את הרלה סמט, שישירו אבא, או את זנבל וכן הלאה. וסליחה ממי שלא
הזכרתי. יש לי סלוגן לדגל התורה לבחירות לרשויות המקומיות לפעם הבאה. 7-3.
אז זהו, אתה יודע, גם אני חושב שגם הציבור הליטאי, רבים יקו על חטא, על אותו, זה לא, אתה יודע, אתה לא, בנפול לא יבחל, תשמח מוחד שזה לא אויבים.
ברור, זה לא אויב אחד.
אבל אני אומר, אם בהתמודדות בתוך המגזר החרדי, בתוך הציבור שלנו, כאשר התברר לצעירי הציבור הליטאי, שדגל התורה השיגה יותר מאגודת ישראל, ואז התפרץ לו האינסטינקט הזה של הרצון שהקבוצה שלי תנצח, גם אם בצד הנגדי עמדו אחים שלכם, יהודים חסידים, אדמורים, ולמרות זאת אין מה לעשות, זה אינסטינקט אנושי מאוד טבעי. אז כאשר זה יהיה 20 לציבור החרדי מול מעט מנדטים, מול נגיד, לא יודע מה, 50 לגוש השמאל, אז בטח שאנחנו ניצק 25, אתה יודע מה, ליברמן נשיג 5 ואנחנו נשיג 20, אני אצעק כמו שאתם, כמו שצעקו 6-3, אני אצעק 25, אני אהיה מבסוט. וכאן זה משהו שאולי אם הקמפיינרים יצליחו לאמץ, אבל גם אם לא, אני אומר את זה, זו הסיבה העיקרית, שבגלל, לצד הרבה סיבות נוספות, אבל הרגע שלי, האמוציות שלי, רוצות שהמפלגות החרדיות השיגו תוצאה נאה, כדי להראות לליברמנים ולברקוביץ' ולכל אלה, שהאף שלהם מתעקם, כאשר הם יראו במתגמים, שהחרדים השיגו הרבה.
אני רוצה להגיד, אתה אומר 25, אולי זה רעיון לפודקאסט, אתה יודע? פעם, הפודקאסט הכי משעמם שאפשר לעשות, איך עובדת חלוקת הקולות? אם יש 20, זה לא 25, זה 20, וליברמן לא עובר את אחוז החסימה. ואנשים לא יודעים את זה, באמת, זה איך עובדת החלוקה, זה לא, אם אתה לא מצביע,
באחוזים, נכון?
אם אתה לא מצביע, אתה מצביע ליריב שלך, חד משמעית, חד משמעית. אני אתן לך סיפור, קצת לפני שהוקמה הממשלה הנוכחית,
חברת כנסת אנונימית לגמרי בישראל ביתנו, פרסמה פוטושופ של חבר הכנסת גפני, שהצליח להוציא בממשלת מעבר, כשעוד לא אושר תקציב, לא בממשלת מעבר, סליחה, עוד לא אושר תקציב, אנחנו זוכרים, גנץ נתניהו, התקציב נמשך, תמיכה ממשלתית, לעולם הישיבות, בסכום זעום, ביחס למה שהם חלקים היום, 400 מיליון שקלים, משהו כזה, אז היא פרסמה פוטושופ של גפני, סוחט סמרטוט, לתוך דלי, בתוך הדלי יש שני ראשים, גנץ ונתניהו, סליחה שאני יורד לפרטים, אקטוב סחיטה באיומים. ראיתי זה מאוד מאוד הזדעזעתי, היה לזה מאוד ריח, אני לא אוהב להגיד את המילה שיש אנשים שמשתמשים בה על כל דבר קטן, לא רוצה לבזבז אותה, בניגוד לחברנו חבר הכנסת אייכלר, אבל יש לזה ריח אנטישמי. אמרתי, מעניין, מי יכול לעשות על זה רעש? אריה ארליך, טוב, הוא חרדי. שלחתי את זה לינון מגל, עיתונאי שהלב שלו בעיניי נמצא מאוד במקום הנכון, והוא לא חובש כיפה ביום יום. אמרתי לו, תראה מה זה. אז אומר לי, מי זאת? אמרתי לו, רגע, יוליה מלינובסקי. ואתה יודע, מדובר על מישהו שחי את הדופק הישראלי, לא היה לו מושג מי זאת. בוא נלך שנה וחצי קדימה. יוליה מלינובסקי נבחרה לעמוד בראש ועדה מיוחדת שהוקמה במסגרת ממשלת בנט לפיד, שנקראת ועדה למיזמי
דת. רפורמת הכשרות, היא הובילה את רפורמת הכשרות.
ועדה שהוקמה בפרסונה בשביל להוביל את רפורמת הכשרות, ורפורמת הגיור, ושים לב, הרי יש שם עוד משהו.
ועדת מלינובסקי אמרה.
בדיוק, ויש שם עוד משהו, מיזמים לאומיים. למה? כדי שגם התוכנית של המטרו בתל אביב תוכל לעבור דרך אותה ועדה, כי השאלה הכי חשובה במטרו זה לא איך זה יעבוד בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אלא איך התוכנית, איך רכבת התחתית בתל אביב תעבוד גם בשבת. ואין עיתונאי ואין אזרח שלא יודע מה זה השם יוליה מלינובסקי. המצביעים שלה לא קיבלו מנה כלום, אף פעם לא פנו אליי, לא קיבלה אף פניות ציבור. אני לא רוצה גם לרדת לפרטים יותר מדי צהובים, אבא שלה הוא נוצרי ואמא שלה יהודיה. הם יוצאים להצביע כי מה שחשוב להם, חשוב להם. מי שלא מצביע, הוא לא מעניש את גפני, הוא מצביע ליוליה מלינובסקי. אין לי יכולת להציג אקסל בפודקאסטים, אבל ככה זה עובד. חלוקת, בסוף יש עוגה שהיא מחולקת ל-120 חתיכות. ואתה מחליט למי מחלקים את זה. אתה לא מחליט, אני לא מצביע לא, או שאני נשאר בבית. אתה מצביע לה.
טוב, אני רוצה לקחת אותך, וזה נושא שהוא יותר קרוב לליבי, כי מטבע הדברים אני מכיר יותר את האוכלוסיות האלה. יש לאחרונה איזושהי תופעה של הקנאים החדשים. זאת אומרת, חבר'ה שאומרים, תשמע, נכון, הגדולים חתמו כל הדור, כל השנים, ובכל הדורות, על כל קוירה, וחשוב להצביע. אבל יש גם את שיטת סאטמר. אז בוא ננסה הפעם את שיטת סאטמר. עכשיו, אם אתה מסתובב בשתי בלחים חרדים וזה, אז אתה יכול להתעכל במודעה הזאת. עשיתי את סגולת רבי מסיו בן חורש ונושתי. יש סגולה חדשה, לא יודע, מדליקים נרות, אומרים 18 פרקי תהילים. זה נקרא סגולת רבי מסיו בן חורש. זה עכשיו הטרנד. טרנד חשוב וקדוש, ויש את טרנד קרסטר, יש דברים, כי אתה לוקח איזה סגולה ועושה אותה. אז יש מי שחושב שיש גם את הסגולת לא להצביע בבחירות, כאילו אני בוחר, הרי יש לי על מי שאני אסמוך. וזה משהו שהם לא קולטים. אתה לא יכול, אם אתה רוצה לנקוט בשיטת סאטמר, אין בעיה. אל תקבל קצבאות של ביטוח לאומי, אל תזדקק לשירותם של חברי כנסת חרדים, אל תעשה שום דבר, אל תלחקות אל המערבי, אל תלך לקבר רחל ולמערת המכפלה. תנקוט בשיטת סאטמר, אל תדבר עברית, אל תלמד אפיום, המון המון דברים שהם מכלול גדול, שאחד מהם זה לא להצביע בבחירות, אבל כאילו אין פריבילגיה כזאת שלא להצביע בבחירות, כי אוקיי, יש גם חרדים קנאים שלא מצביעים בבחירות. אם אתה משתייך למחנה של גדולי תורה, שאמרו שצריך להצביע בבחירות, אז זו חובה שלך. עכשיו, עוד משהו שאנחנו פספסנו, אנחנו הפכנו להיות מאוד מאוד לאומניים, התארנו בחברה הישראלית, ויש בזה חלקים שאולי בעינינו הם טובים, בעיניך או בעיניי, או לא משנה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדיון הזה, זה שווה פודקאסט נפרד, אבל בוא נחזור שנייה לנקודת המקור. זה לא היה מובן מאליו שחרדים הולכים להצביע. בעיני גדולי ישראל, בדור הראשון להקמת המדינה, החזוני, הצ'יבינרוב, הרבי מבלז הקודם, האמרי אמס מגור וכן הלאה, אלא דנו בעניין הזה בחובד ראש, ואז החליטו שבשביל להציל מנערי, צריך להצביע, צריך להקים מסגרת חרדית שתילחם על הזכויות החרדיות. עכשיו, אנחנו לא יכולים לקחת את היתר הזה כדי להגיד, אוקיי, אז אם מותר להצביע, אני אצביע לפלוני או לאלמוני, אני בכוונה לא נכנס לשמות, אני כאילו הופך להיות ליקודניק או לא יודע מה. אין דבר כזה, זאת אומרת,
כל היתר... לא יתיר להצביע בגלל מצוקת הדיור.
אתה יודע מה, אולי גם בגלל מצוקת הדיור,
לא, אבל חשוב, לא לליכוד, אבל כן.
לא כי אתה ביביסט, ולכן הנושאים האלה הם מאוד עדינים, בסופו של דבר טוב, יצא לנו פרק קצת מטיף, וזה לא המטרה של
הפוסט. לא, אני שוב חוזר, אבל, אני מבין את הביקורת על המפלגות, יש לה מקום, אין שום בעיה.
אני לפעמים מוביל אותה, ואני לא, בדרך כלל לא מתחרה. אני חושב שבאמת צריך גם לדעת לבקר. חברי כנסת החרדים לא יכולים תמיד להתכסות בהדרת הזאת של אנחנו שלוחם של גדולי ישראל, ואחרי כל מה שאנחנו עושים זה לא טעות. לא, יש טעויות. אני לא חושב שהיה חכם להזמין את פלונית לחתונה אלמונית. אני לא אכנס עכשיו לשמות ערב הבחירות, ואני לא חושב שהמריבה, לא משנה, הרבה דברים שעכשיו לא הזמן לפרט אותם, כי גם פנחס, העורך שלנו, מסמן לנו שהפודקאסט הגיע לסיומו. אבל בסוף, בסוף אתה מצביע לעצמך, לאחיך ולאמא שלך ולילדים שלך. זו הקבוצה שלנו. בואו ניתן לקבוצה שלנו לנצח. נצעק גול בלילה מדגמי.
תודה רבה, אריה.
טוב, תודה רבה, ישראל, ושתהיה לנו בחירה מעולה להשתמע.